אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 25 בדצמבר 2019 והיום בעולם.
This is Santa Claus talking from the Arctic Circle in Finland.
העולם הנוצרי חוגג את חג המולד. סנטה קלאוס מחוג הקרח הצפוני ממשיך במסעו.
My wish is that this Christmas season be filled with friendly thoughts, words and gestures. Let us embrace Christmas with tolerance and goodwill.
ומאחל מחשבות ידידותיות, מחוות, סובלנות ורצון טוב. האפיפיור גם הוא במסר דומה.
נטלה ציריקורדה, כדיו קונטינו עד אמרי אוני וומו, אנקיל פג'ורי, אמה, עתה, עתה. A ciascuno di noi oggi dice ti amo, ti amerò sempre.
בשעה שכאן על כדור הארץ הכל נראה כמתכתב עם המציאות הכלכלית, האל מגיע בחינם. אהבתו לא פתוחה למסע ומתן. לא עשינו דבר כדי לזכות בה, ולעולם לא נוכל להשיב עליה. חג המולד מזכיר לנו שהאל ממשיך לאהוב אותנו, אפילו את הגרועים שבנו. יש רק מתנה אחת שנדמה שכולם היו מוותרים עליה, מתנת חג המולד שהבטיח קים ג'ונג און.
Let's see, maybe it's a nice present. Maybe it's a present where he sends me a beautiful vase.
אולי זאת מתנה יפה, אולי הוא שולח לי וזה, נחכה ונראה. סביר יותר שמדובר בטיל בין יבשתי, אבל אין לדעת. נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה פועל מאחורי הקלעים להגיש סיוע לבחירתה של אליזבת וורן כמועמדת המפלגה הדמוקרטית לנשיאות.
She has seen financial struggles and foreclosures affect her own family.
מה חושבים על המהלך במחנה ביידן, סגנו של הנשיא אובמה? וגם
I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead.
ברכות לעד שירן שהוריד ממשקלו 15 קילוגרמים לאחר שנעלב מטוקבקיסטים. הזמר המצליח של העשור איננו לפחות נפלא בכל משקל.
Now I know I have met an angel in person and she looks perfect. I don't deserve this, you look perfect tonight.
השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת הלובד בביצוע הטכני תמיר צוברי, כבר מתחילים. שלום רב לכם, והיום באולפננו עידו סואן, כתבנו בלונדון שברח מלונדון החוגגת אלינו לארץ. איך מזג האוויר כאן בהשוואה למה שקורה שם אצלכם?
תראה, חום אימים פה, אני בלי סוודר.
אנחנו מסתכלים מהחלון וזה נראה...
זה פנטסטי.
לא יודע, זה נראה קר ורוחות.
חוץ מהחול והאובח, כן.
והאובח, כן, ונראה שגם הגשמים בדרך.
שישטפו את האבק הזה שהצטבר כאן.
חג המולד. מולד בבריטניה, זאת עוד הזדמנות לשים זכוכית מגדלת על מה שקורה בבית המלוכה, ולא פשוט להם שם בחג הזה.
כן, בימים האחרונים בכלל, כי הנסיך פיליפ הוא כבר לא, צעיר, בכל זאת ב-98.
כן.
והוא שוחרר לאחר מספר ימים סוף סוף הביתה. הם טוענים שזה מה שנקרא מצב שכבר, מצב קודם, איזשהו מצב בריאותי שהוא מתמשך, שלא משהו חדש, כנראה כדי להרגיע את הציבור. הוא דווקא כן נראה יוצא מרכבו, בחזרתו למשכנו. אז אפשר אולי בינתיים להירגע, יהיה לו אולי עוד איזה כמה שנים.
טוב, ועוד דבר שמדאיג את המלכה כמובן מאוד, זה איפה הרי ולמה הוא לא נמצא בארוחת החג אתמול. הוא החליט לבלות את החג ביחד עם חמותו, שזה בהחלט נשמע כמו עסקה הוגנת, אבל בבית המלוכה זה קצת פחות עסקה הוגנת.
זה לא בדיוק לפי הפרוטוקול אולי של איך הם מנהלים את ענייני החג שם. כן.
מכאן לנאום המלכה שצפוי הערב, אבל היה גם אתמול משהו, נכון?
כן, היא דיברה אתמול בקירוב משהו כמו 8 דקות. היא התייחסה לאניברסרי של יום הפלישה לנורמנדי. היא התייחסה לכל מיני נושאים ברומו של עולם, כמו שתמיד היא עושה, והיא אפילו הכניסה מן איזה נופח אישי. היא אמרה שהשנה הייתה קצת bumpy year, כנראה גם איכשהו זה היה רמיזה להסתבכות של בנה המועדף, הנשיא אנדרו.
שנה, איך נאמר, קופצנית משהו.
כן, בניסוח מין כזה מאוד, כן.
כן. שזו דרך להגיד שזאת הייתה שנה רעה,
לא קלה,
מבחינתה של בריטניה, אבל בוא נשמע את הדברים שאומרת המלכה.
Many of us already try to follow in his footsteps. The path, of course, is not always smooth. And may at times this year have felt quite bumpy. But small steps can make a world of difference.
אנחנו הולכים בדרכו של ישו, אבל הדרך הזאת הייתה דרך חתחתים.
לא סוגה בשושנים.
בשנה הזו דרך חתחתים לבריטניה, וזה לא שנראה כאילו שהאור הגדול באופק. אמנם היו בחירות שקצת עיצבו את המצב הפוליטי. בריטניה עכשיו הולכת לברקסיט, אבל זה מסע ישורים, דרך חתחתים.
זה יכול לקחת כמה שנים טובות, כלומר, המסע ומתן אמור להסתיים עד דצמבר 2020, כפי שמבטיח לנו.
תסביר לנו למה בעצם זה אמור לקחת כל כך הרבה זמן, כי היה הסכם שאליו הגיעו כבר לפני חודשים אחדים,
כן.
בין בוריס ג'ונסון לאיחוד האירופי. כולם יודעים שהבריטים רוצים לצאת, יש מתווה גם לסוגיית אירלנד, מוסכם. איפה הבעיה? למה זה לוקח כל
כך הרבה זמן? כי ההסכם בעצם הוא הסכם שמגדיר שאיזה שהם באמת קווי יסוד, אבל זה לא ההסדר המלא והקבוע. זה מין יותר איזה מסמך כזה, מסמך של הצהרת כוונות. ומתוכו עכשיו אמור להתפתח מסע ומתן שיעסוק בכל סוגיות הליבה השונות שירכיבו את היחסים העתידיים של בריטניה עם האיחוד. וזה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב. מדובר על סוגיות, אתה יודע, של סביבה, אקלים, שיתוף פעולה בכל התחומים שעד עכשיו בעצם בריטניה שיתפה פעולה מן הסתם כחלק מהאיחוד. זה דברים שצריכים ללבן.
ויש הסכם סחר חדש שצריך לנסח מדינות רבות בעולם, בין היתר עם ארצות הברית.
עם ארצות הברית, עכשיו הם בעצם יצטרכו לחתום על הסכמי סחר חדשים עם בעצם כל המדינות, פחות או יותר.
נשיא טראמפ הבטיח הסכמים מפליגים לבריטניה, נחכה ונראה עד כמה זה מתממש. עידו סואן, כתבנו בלונדון, אתה איתנו כאן באולפן בתל אביב, נשאר איתנו לאורך השעה הזאת, אנחנו עוד נחזור אליך ונאמר שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום אירן.
נתחיל אולי מהנקודה הזאת, שנה טובה ליחסי בריטניה, ארצות הברית, השנה הקרובה תהיה אולי של חתימת הסכם סחר חדש?
טראמפ הוא כמובן התומך מספר אחד בברקזיט בעולם, עוד מהשלבים הראשונים, עוד לפני שהוא נבחר לנשיא, הוא חגג את הברקזיט גם כאיזשהו עדות לכך שהוא עצמו צודק במדיניות הבדלנות שלו, וגם כפתח לאיזשהו הסכם סחר משופר בין ארצות הברית לבריטניה, והוא ממשיך לדבר על זה כל העת, שברגע שהם יחתמו על הברקזיט, מחכה להם הסכם סחר טוב שייטיב גם עם ארצות הברית וגם עם בריטניה. הם לא כולם מסכימים להערכה הזאת של הנשיא, שהוא יכול לתת או לקבל יותר מבריטניה בנפרד מאשר משותפת הסחר היותר משמעותית, שהיא האיחוד האירופי, אבל הוא בהחלט מוכן ומצפה לזה ומבטיח שזה יקרה. אז לזכור שטראמפ נמצא כעת באיזושהי תנופה של הסכמי סחר, כאשר בית הנבחרים אישר את ה-USMCA, את הנפטה המשופר שלו, והוא מצפה לעוד הסכמי סחר בהמשך, כך שזה בהחלט יהיה על סדר היום שלו, ברגע שהם רק יצביעו ויבצעו.
טוב, אז לעניין הזה יש עד זמן, הנשיא בהחלט יכול להמשיך להנות מחופשתו במרלגו שבפלורידה. בואו נעבור לסוגיות הפוליטיות שמעסיקות את המפלגה הדמוקרטית. אחת השאלות הגדולות שעולות על סדר היום, היא במי תמוך הנשיא ברק אובמה. השבוע קיבלנו רמז קצת מפתיע, אובמה משבח בשיחות סגורות את אליזבת וורן. האם מדובר בתמיכה של ממש באליזבת וורן, או במילים אחרות, תקיעת סכין בגבו של ג'ו ביידן, מי שהיה סגנו?
כן, צריך להדגיש, לא מדובר באנדורסמנט, בתמיכה, הצהרת תמיכה באליזבת וורן. זה היה יכול להיות צעד מאוד דרמטי, ואובמה הודיע שהוא לא מתכוון להביע תמיכה באיש מהמועמדים, רק אחרי שיהיה למפלגה מועמד או מועמדת, הוא יתייצב מאחוריהם. אבל זה עדיין מפתיע. זה מפתיע כי, קודם כל צריך לזכור שאובמה הוא כמובן הנכס, השם, המותג, המשמעותי ביותר במפלגה הדמוקרטית. והנה אנחנו מגלים שמה שהיה אמור להיות תמיכה אוטומטית שלו בג'ו ביידן, היא לא כל כך אוטומטית, כי בשיחות סגורות עם תורמים, הוא מדבר דווקא בשבחה של אליזבת וורן, שהייתה, צריך להזכיר, חלק מממשלו בתקופה מסוימת, הייתה יועצת בחירה, היא הקימה את הרשות להגנת הצרכן תחת הממשל שלו, ולתורמים הוא אומר, תראו, אתם צריכים לזכור שאליזבת וורן היא אישה מאוד מיומנת, מאוד חכמה, מאוד מוכשרת, והסיבה שצריך את אובמה לדבר הזה, היא שהמיליארדרים מטבע הדברים משקשקים ממצב שוורן, או ברני סנדרס יהפכו למועמדים ויקחו להם את כל הכסף.
אלא שיותר בעצם, משזה אומר על אליזבת וורן, זה אומר לא מעט על, על ג'ו ביידן, מי שהיום עדיין נחשב לצידה של אליזבת וורן, המועמד המוביל לנצח אולי בבחירות המקדימות האלה. והעובדה שאובמה מתייצב לצידה של וורן, בעצם מידע על כך שלאובמה יש ספקות בקשר לביידן.
כן, בהחלט. או שלפחות הוא לא מאמין שביידן יוכל ללכת עד הסוף, ולכן הוא גם דואג לאחרים. זה בהחלט חדשות רעות מבחינתו של ג'ו ביידן. אפשר להסתכל על ביידן גם במהלך האימותים והנאומים שלו. הנכס החזק ביותר שיש לג'ו ביידן זה אובמה. הוא כל הזמן אומר, ברק ואני, כשהייתי ברק, כשהייתי בממשל של אובמה, אם הוא מאבד את אובמה, לא נשאר לו הרבה, אבל שוב נדגיש, הוא לא איבד את אובמה, אובמה לא הביע את התמיכה שלו בוורן, הוא רק מדבר בחדרים סגורים בשבחה, זה משמעותי, אבל זה לא אומר שהוא קיבל החלטה לתמוך בה יותר מאשר בביידן.
אנחנו חוזרים לחג המולד, ואיתו הציפייה למתנות, מתנות גדולות, מתנות קטנות, וגם מתנות מפתיעות. העולם ממתין עכשיו לראות איזו מתנה הכין מנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ונג און לדונלד טראמפ. בינתיים, אתה יודע, היום חולף, חג המולד עובר, והמתנה עדיין לא הגיעה.
כן, וזה מסוג המתנות שכולם מצפים, מקווים שדווקא הפעם סנטה יפסח עליהם ולא יביא את המתנה הזאת. אנחנו זוכרים שקים ג'ונג און איים שאם ארצות הברית לא תתקדם בשיחות איתם, הם יכולים לצפות להפתעה לחג המולד, וכשהוא מדבר על הפתעות הוא מדבר על ניסויי טילים וניסויים גרעיניים, כרגע הערכה היא שהוא מדבר על ניסוי טילים בליסטיים שאמור להתרחש, המודיעין האמריקני מוכן, הם מצפים לזה, זה לא קורה בינתיים, ואולי איזה איום סרק או איזשהו ניסיון של קים לתפוס כותרות. דונלד טראמפ, יריבו, מקף ידידו של קים ג'ונג און, נשמע דווקא משועשע מהאפשרות שהמעצמה הגרעינית הזאת תעשה ניסוי, והנה הם הדברים שהוא אמר לעיתונאים במר-א-לאגו אתמול.
We'll find out what the surprise is and we'll deal with it very successfully. Let's see what happens. Everybody's got surprises for me, but let's see what happens. I handle them as they come along.
What options are you considering, Mr. President, if it does end up being a long-range missile test?
We'll see what happens. Well, let's see. Maybe it's a nice present. Maybe it's a present where he sends me a beautiful vase as opposed to a missile test, right? I may get a vase. I may get a nice present from him. You don't know. You never know.
כן, אי אפשר לדעת, אולי זאת הווזה, אולי הוא שולח לו אגרטל ולא טיל בן יבשתי, אבל נחכה ונראה, השמש עולה עכשיו בחוף המזרחי של ארצות הברית, חג המולד מתחיל, נראה עד סוף היום איזה מתנה קים ג'ונג און משגר לדונלד טראמפ.
טוב, נחזיק אצבעות שישאר שקט, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ושלום לדוקטור אלון לבקוביץ'.
צהריים טובים ערן, אני אשלח לך ווזה אחרת, אם תצטרך.
זהו, רק נציין שאתה ממכללת בית ברל ואוניברסיטת בר אילן, מומחה לחצי האי הקוריאני, ובאמת רציתי לשאול אותך על תעשיית הכדרות בקוריאה, והאם לקוריאנים יש מסורת של שיגור וזות לכיוון
השם? לחלל. כן, כן. תעשיית הכדרות היא בעייתית, מכיוון שזה קשור גם ליפן, לאור תקופת הכיבוש היפני, ויש פה סרסורים בין יפן לקוריאה בנושא הכדרות, מי היה הראשון ומי השני, אבל בהקשר הצפון קוריאני, גם אם קוריאה הצפונית תעשה ניסוי בשיגור טיל בין יבשתי, זה לא ישנה את המאזן האסטרטגי בצורה מדהימה, מכיוון שלצפון קוריאנים יש יכולת לשיגור טילים בין יבשתיים. דבר נוסף, מה שהצפון קוריאנים עשויים לעשות, על מנת לעקוף את הסנקציות, זה לטעון שהם אינם משגרים טיל בליסטי, אלא הם משגרים טיל לחלל, ועל ידי כך להדגיש את ההיבט
האזרחי. שיגור לוויין.
זה דבר אזרחי, זה בעבר הם שיגרו לוויין, אחד הלוויינים הגיע לאוקיינוס, ומאז לא מצאו אותו, אבל השיגור הנוסף שהיה, הם טענו שזה לוויין, ואז הסינים סייעו להם להקטין את הסנקציות שהופעלו עליהם. הבעיה הנוספת זה שלאורך מאז המפגש האחרון בין מנהיג קוריאה הצפונית לטראמפ, כשהוא בא להגיד לו שלום ב-DMZ, הצפון קוריאנים המשיכו בניסויים בטילים טווח קצר וטווח בינוני, מנועים שונים, ואמריקאים, או טראמפ בעיקר, אמר שזה לא מרגש, כל עוד הם לא עושים ניסוי בטיל בין יבשתי, אז במקרה הזה, הצפון קוריאנים הם במרכז החדשות, הם הורסים לחלק מהאנשים בממשל האמריקאי את החג, אבל אפשר פשוט לשנמך את הניסוי הזה, ועל ידי כך לא לאפשר לצפון קוריאנים לחגוג שהם שוב ישפיעו על המרכז החדשות.
או במילים אחרות, קים ג'ונג און, אם אכן ישגר את הטיל הזה, יתקע במידה רבה מסמר כמעט אחרון בארון הקבורה של המסע ומתן בין ארצות הברית לקוריאה. זה אומר שבעצם אין ממש סיכוי לנהל כאן מסע ומתן.
תשמע, הטיל הוא יחסית שולי למה שניסו לטעתם מתחת לפני השטח, זה ההצהרות של קים ג'ונג און וגורמים אחרים בקוריאה הצפונית, שאמרו שהנושא הזה של פירוק מנשק גרעיני איננו כבר על השולחן. אז אם אנחנו מתמקדים אך ורק בטיל הבין יבשתי שעשוי, עלול, תלוי במזג האוויר, יכול להיות שיתחו את זה לאחרי החגים, אבל הנושא המרכזי שטראמפ הציג בדיאלוג שלו עם חברו אותו וקים ג'ונג און היה התפרקותה של קוריאה הצפונית מנשק גרעיני, והצפון קוריאנים שינו את הזמירות, והם טוענים שנושא של פירוק נשק גרעיני איננו כבר על השולחן, מבחינתם אנחנו מדינה גרעינית, ואפשר לדבר על דברים אחרים, משמעות הדבר שדונלד טראמפ נכשל בהשגת ההישג הכי חשוב, שזה התפרקותה של קוריאה הצפונית מנשק גרעיני, וזה איכשהו הוסט הצידה, היחיד שאולי מבקר את הממשל האמריקאי, זה יועצו לביטחון לאומי, ג'ון בולטון, אבל כבר הפסיקו להתייחס אליו.
במילים אחרות, השיגור הזה, אם אכן התרחש, הוא ביטוי של כישלון של מדיניות החוץ האמריקנית, בעצם בפרויקט המדיני המרכזי שהיא הובילה במהלך 3 השנים האחרונות.
זה כישלון חלקי, אבל מה שניתן לשער זה שהממשל האמריקאי, תחת הנהגתו של דונלד טראמפ, ינסו לשנמך את את השיגור הטיל הזה, ולנסות להציג את זה, אז הצפון קוריאנים יצאו פרובוקציה, נחריף את הסנקציות. מה שדבר נוסף שהביא לשינוי בזירה, זה הדרום קוריאנים, לראשונה מנהיג, זאת אומרת, מון ג'אין, נשיא קוריאה הדרומית, מדבר עם אבא שינזו, ראש ממשלת יפן, מדברים בסין, בפסגה, ומצהירים הצהרה כללית שהם בעד המשך הדיאלוג עם קוריאה הצפונית, במילים אחרות, גם אם יראו את אותו טיל, בואו נתעלם מזה וננסה להמשיך את הדיאלוג על מנת להשיג את פירוקה של קוריאה הצפונית נשק גרעיני, שזה ייקח עוד זמן רב.
זה לתאר. בתנאי שהטיל הזה לא ייפול חלילה על אזורים מיושבים, או תהיה איזושהי תקלה עם הטיל הזה, או של חלופין. נכון. הצפון קוריאנים החליטו שהם משגרים משהו לגואם, כפי שהיה חשש שיקרה לפני כשנתיים.
לא, גואם, הם עשו את הרעש, הם רצו לראות לקרבת גואם, ובמילים פשוטות הם הוכיחו לאמריקאים, שאם הם רוצים, הם יכולים לאיים עליהם. התקווה שאם הם יראו לכיוון יפן, החשש הוא שיהיה תקלה ואכן זה ייפול על יפן, אבל מבחינתך זה עוד אייטם לחדשות.
טוב, נקווה שלא, לנו אין תוכנית, לפחות לא עד יום ראשון, אז הם בהחלט יכולים לדחות את שיגור הטיל. אם אפשר בכלל, אבל אם לא, אז לפחות עד יום ראשון. דוקטור אלון לבקוביץ', מכללת בית ברל ואוניברסיטת בר אילן, מומחה לחצי האי הקוריאני, תודה רבה לך.
בשמחה.
אנחנו נשארים באסיה. משטרת הונג קונג ירתה אמש גז מדמיע לעבר מפגינים פרו-דמוקרטיים שהתרכזו באזורי קניות פופולריים בערב חג המולד. 25 נפצעו. שלום לכתב חדשות החוץ יואב זהבי.
שלום.
חג מולד לא ממש שמח שם.
ממש לא שמח.
למרות החיוכים, צריך לומר, של קרי לם, ראשת הממשלה שם, שמאחלת חג מולד שמח.
אבל ברחובות אנחנו כבר מכירים, זה נראה אחרת לגמרי, והמחאה בהונג קונג נמשכת. כן, שוטרים השתמשו בגז מדמיע כדי לפזר את ההפגנות בצים שצוי ומון קונג, שני אזורים שוקקי חיים בחצי קאולון שבהונג קונג. עימותים בין מפגינים מתנועת המחאה הפרו-דמוקרטית לשוטרים התרחשו גם בתוך קניונים. שם לפי הדיווחים עשו כוחות הביטחון שימוש בגז פלפל ועצרו כמה מוחים. בוא נשמע מעט קולות משם. כן, אנחנו שומעים את האימותים בין המשטרה למפגינים בהונג קונג. בסך הכל מדובר על כמה מאוד מפגינים, רובם עטו מסכות, הם יצאו לכמה מוקדים בהונג קונג. גם הציתו כניסה לאחת מתחנות הרכבת התחתית במחוז המנהלי המיוחד של סין. בבתי החולים דיווחו כי 25 בני אדם נפצעו באימותים, בהם פצוע אחד במצב קשה. פרט למפגינים, רן, מי שסופגים פגיעה קשה במיוחד הם העסקים בעיר שנכנסו השנה למיתון. הונג קונג נכנסה השנה למיתון לראשונה מזה עשור. עסקים רבים בבעלות סינית מהווים מטרה לחרם מצידם של המפגינים. ובוא נשמע בעל עסק בהונג קונג שמספר על מה שקרה לו בשנה האחרונה. אותו בעל עסק אומר, העסק שלנו נפגע מאוד בשנה האחרונה, פחות לקוחות באים לקנות, גם כי שגרת היומיום שלהם נפגעה בשל השיבושים במערכות התחבורה. העסק שלי משרת בעיקר מקומיים, והשנה חווינו ירידה של 30% במחירות. זו השנה הגרועה ביותר שזכורה לי, ואני לא רואה איך נתאושש מזה. וכן, נראה, נגיד, אנחנו כבר יותר מחצי שנה בתוך ההפגנות
האלו. זה נמשך ונמשך.
כן, ההפגנות האלו שהחלו בכלל כמחאה על הצעת חוק שאימה להסגיר מתנגדים פוליטיים לסין. בעקבות המחאה הצעת החוק, נזכיר, הוסרה מהשולחן, אבל המפגינים, רובם צעירים, צריך להגיד, ממשיכים לדרוש רפורמות דמוקרטיות במחוז המנהלי המיוחד של סין, ממשיכים לדרוש את שינוי שיטת הבחירות שם, להפוך אותה ליותר דמוקרטית, ונראה שההפגנות יימשכו גם אל תוך השנה החדשה. אחת מתנועות ההתנגדות כבר קרה לצעדה שקטה במרכז העיר ב-1 בינואר. אנחנו נקווה שזה לא ייגרר לאלימות, אבל לפי מה שאנחנו מכירים מהונג קונג מהחודשים האחרונים, יכול מאוד להיות שכן. אנחנו נמשיך להתקן.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, אולי משפט אחד ממך על האופן שבו רואים בבריטניה את הפעולות האלה במושבה הבריטית לשעבר.
אני חושב שכן, כשהתחילו המהומות, היו איזה שהם קריאות גם מצד הליברל דמוקרטס, כל מיני חברי פרלמנט שהזכירו את העובדה שלבריטניה עדיין יש איזושהי מחויבות מוסרית כלפי הונג קונג, שנמסרה חזרה לסינים ב-1997, יואב?
כן,
1997, תודה. יש גם כמה תושבים בהונג קונג, לא מעט תושבים שהתחילו לגשת בעצם לשגרירות הבריטית ורצו לקבל איזשהו דרכון ולו הסמלי ביותר, מין איזה דרכון שיראה שיש להם איזושהי זיקה לבריטניה, והיו אילו קריאות שביקשו מבריטניה לאפשר להונג קונגים שירצו בכך לעבוד בבריטניה ולהגר.
אבל בסופו של דבר, כרגע אנחנו במדיניות של בריטניה תחילה, בריטניה עסוקה בסוגיות שלה.
אני חושב שבוריס ג'ונסון לא מאוד סס להיכנס לביצה הזאת, אבל...
לא, אני אומר, אגב, מה שמעניין זה שבאמת באירופה ובמדינות אחרות שהולכות לכיוון יותר בדלני, אנחנו רואים, כן, אנחנו רואים שצעירים בעצם הם אלו שרוצים יותר את הגלובליזציה, יותר את העולם הזה מאוחד, והמבוגרים הם אלו שרוצים לחזור לשבטיות, למסורת הישנה, לנוסטלגיה. דווקא בהונג קונג זה ההפך, שם דווקא הצעירים רוצים את הניתוק בסין, חלקם רוצים רפורמות דמוקרטיות, אחרים רוצים ממש עצמאות, המבוגרים הם אלו שרוצים להישאר עם אמא סין הגדולה. זה מעניין.
זה מאוד מעניין, כן. כמובן גם האלקטורט הצעיר בבריטניה נטע יותר להצביע בעד הישארות באיחוד, מה שכל היתרונות הקוסמופוליטיים שזה מאפשר, הניידות.
דברים מעניינים קורים לדור הצעיר הזה. עידו סואן, כתבנו בלונדון, אתה נשאר איתנו, יואב זהבי, כתב חדשות החוץ. תודה רבה על הדיווח.
תודה, חברים.
ה-17 השעה הבינלאומית, אנחנו חוזרים לחג המולד. האפיפיור פרנציסקוס ברך היום את המאמינים לרגל חג המולד וביקש מהמנהיגים הפוליטיים ומהקהילה לפעול במרץ כדי למצוא פתרונות לדו-קיום בארץ הקודש ולהשכנת שלום וביטחון. דיווחו של יוסי בר מחיכר סן פטרו שבאיטליה.
ישו נולד היום מחדש, בישר האפיפיור פרנציסקוס לפני שעה קלה בחיכר סן פטרו שבוותיקן. מאות מיליוני מאמינים ברחבי העולם ובוותיקן שמעו וראו את האפיפיור המבקש מאלוהים להביא שלום ואחווה לעולם. הוא הזכיר כי אלוהים אוהב את כל בני האנוש, גם את החוטאים. בברכת אורבי את אורבי לעיר ולעולם, האפיפיור הביע תקווה כי אלוהים יאיר את עיניהם של מנהיגי העולם. עליהם למצוא פתרונות שיעניקו ביטחון וחיים בצוותא לכל עמי האזור במזרח התיכון.
Sia luce per la terra santa dove egli è nato, salvatore dell'uomo, e dove continua la tessa di tanti che pur nella fatica.
פרנציסקוס הביע תקווה לשלום בארץ הקודש, שבה התושבים מצפים, סובלים, אך אינם מאבדים את תקוותם לימי שלום, ביטחון ופריחה. האפיפיור דיבר בצער על הצללים שמחשיכים את היחסים המשפחתיים, החברתיים, הכלכליים, הגיאופוליטיים והאקולוגיים. הוא הזכיר את העם הסורי הסובל זה שנים ואת המשברים במזרח התיכון. הוא קרא לשים קץ למאבקים באמריקה הלטינית, אפריקה ובאוקראינה היקרה. לבסוף, העניק האפיפיור חנינה לכל המאמינים העליזים שחזרו הביתה לארוחת חג מולד דשנה.
כן, כך יוסי בר מכיכר סן פייטרו שבאיטליה. העולם הנוצרי והיהודי חוגג בימים אלה, אבל בד בבד החגיגות הללו גורמות להגברה של הזיהום ביותר מ-25% בהשוואה לימים רגילים. אז אם אתם רוצים שבחג המולד בעתיד עוד יהיה לכם שלג, הנה עוד כמה דרכים לחגוג מסיבות חג למאזיננו הנוצרים, מבלי לפגוע בכדור הארץ. כתבתה של כתבת כאן תרבות, בר בלפר.
The streets are filled with Christmas cheer.
הקרח בכתבים נמס מול עינינו, לוויתנים מתים בגלל הפלסטיק שהם צורכים, ואזורים המשמשים לטמינת פסולת מוצקה מתרחבים מעבר לצפוי. הכל ממנהג בין עשור של חג המולד שקשה להתנער ממנו, הרגל עודף הצריכה. בין חג ההודיה לראש השנה, האמריקנים מפיקים כמות עצומה של פסולת, מניחים כי 25% יותר מהרגיל. מדובר במיליון טונות עודפות של זבל בכל שבוע, פסולת המזון מארוחות החג הענקיות תורמות לעודף, אך בעיקר עטיפות הנייר המסורתיות המכוסות פלסטיק מנצנץ כדי להאדיר את מתנות החג. אלו אינם ניתנים למחזור. יאיר אנגל, מנכ"ל חברת קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, מסביר את גודל הצרה.
כרטיסי ברכה, תשכחי מזה, הם לא מתקלים מזמן, יש עליהם המון המון נצנצים, כל הנצנצים זה חתיכות, אלפי חתיכות פלסטיק קטנות, מיקרופלסטיקים, שלעולם לא התקלו, יש על זה דפוס שהוא ממש לא מתקלה, וזה עטוף בעוד שניים שלוש אריזות פלסטיק שגם כן לא מתקלות.
על פי הקרן הלאומית לחינוך סביבתי בארצות הברית, בכל שנה בממוצע אנו זורקים יותר מ-61 אלפי קילומטרים של סרטי איתור, חומר אריזה בשווי 11 ביליון דולרים, וכ-15 מיליון עלי פלסטיק של עץ חג המולד. רוב הערים בארצות הברית אוספות את עצי חג המולד וגורסות אותם, אף שפעמים רבות ממוחזרים עצי החג, על פי פעילי סביבה מדובר בתהליך מזהם הכולל כימיקלים רבים ודלק. קישוטי נצנצים ונייר עטיפה נוצץ הם סימני האפוקליפסה. מודעות כאלו ונוספות בסגנון מפוצצות את האינסטגרם. הודעות אלו מציגות הצעות לעיצוב חג חדש, שרשראות דקורטיביות מקליפות תפוז, וקישוטי עץ מתפוחים יבשים ופרוסות פרי הדר.
הבעיה העיקרית היא מה עומד בעצם מתחת לעץ חג המולד. והדבר הראשון צריכים כאילו להילחם בו זה לא עטיפות של המותרים, זה המותרים עצמם. מדברים על העניין הזה של לעבור לקנות פחות מוצרים, אבל מוצרים טובים יותר. ובאמת לברר עם אנשים מה הם צריכים.
אמנית הטקסטיל והסופרת אבי צ'רצ'יל קראה את הסדין הוורוד שלה לרצועות בד, והכינה זר לעץ חג המולד. גברת צ'רצ'יל שייכת לחבורה של מקצוענים וחובבנים, המכוונים לעיצוב חג ידידותי לסביבה בארצות הברית. היא משתמשת בעציצי בית כעצי חג המולד שלה. אנטוניה פיטיסה מכינה פתיתי שלג לעץ חג המולד מקופסאות החטיפים בבית, שרשרת פרחים לתאורה בחג מאריזות משחות שיניים, וקישוטי עטיפות מתנה מאריזות שכבר יש לכם. חברתה של נורה אבוסטיין מציעה קישוטי חג ממוחזרים, פתיתי שלג מקופסאות אמזון, כוכבים מנייר טואלט מודבקים, ואריזות מתנות מקליפות אפוזים. יאיר אנגל אומר שפשוט להיות סביבתי.
בכניסה לעיריית פריז יש שוק חג מולד מסורתי, וזה ממש יער של עצי חג מולד, וחלק מהם מגודלים בפריז, ובכלל לא עוקרים אותם, מביאים אותם בתוך עציצים מיוחדים, ואחרי זה שותלים אותם בחזרה. וגם העצים שמתים, לוקחים את כל העצים האלה, מייבשים אותם ויוצרים מזה חיפוי קרקע לגינות בעיר, ומפזרים את זה אחרי חג המולד בגינות של פריז.
עידו סואן כתבנו בלונדון, כאן אצלנו בישראל, ברחת מהחגיגות שם, אלינו לתוכנית, וגם כאן אצלנו חוגגים, כפי ששאר העולם חוגג.
כן, אני זוכה לטעום מטעמי הסופגניות הנהדרות פה.
והחשש לסביבה הוא עולה לסדר היום בחג הנוכחי, עד כמה באמת יש ניסיון, גם שם בלונדון אתה מזהה, בשווקי חג המולד, לנסות אולי להשתמש בקצת פחות אריזות, קצת פחות ניירות, הרבה פחות פלסטיק.
כן, תמיד יש קריאה של כל מיני ארגוני צדקה שעוסקים בסביבה לשים לב לניירות עטיפה ולהשתמש בכמה שפחות. יש מין נתונים כאלה של עשרות אלפי קילומטרים של ניירות עטיפה שנזרקים אחר כך לפח. תראה, גם לא צריכים את חג המולד בשביל שתהיה המודעות הזאת, זה קיים כל הזמן. אני למשל יודע ש... אתה יודע, למחזר זה משהו שהוא כבר די טבוע ביום-יום. אם זה פלסטיק, אם זה קשים שכבר לא מיוצרים ולא משווקים. כל הכלים החד פעמיים זה או מעץ, או לא רואים יותר כלי פלסטיק כמעט במסעדות.
טוב, גם אצלנו מתחילה המהפכה הזאת.
וטוב שכך, לאט-לאט,
בצעדים איטיים, אבל אנחנו מתקדמים, ואתה יודע, יש כנראה... החגים של פעם והמנהגים שלהם הם קצת פחות מותאמים לעידן
בדיוק.
המודרני, שבו אנחנו צריכים להתחיל לדאוג ממצב הסביבה שלנו. זה רלוונטי גם בחגים היהודיים. ל"ג בעומר שפתאום הפך בשנים האחרונות לעניין שנוי במחלוקת, עד כמה הוא מזהם, עד כמה הוא לא מזהם. שלא לדבר על התזונה, אם זה בחג החנוכה, זה כבר לא זיהום, זה זיהום של הגוף שלנו.
זיהום דרכי ה, כן.
כן, כן.
אבל אגב, יש כל מיני כוסות חליפיות, כלומר, יש עידוד של לא לצרוך, נגיד, כוסות קפה חד פעמיות, למשל, הכוס הזאת, למשל. יש המון המון, באמת כל רשתות השיווק, כיום אפשר לקנות כוס רב פעמית, שאנשים פשוט לוקחים איתם, נוסעים איתם, הם שוטפים אותן, הם מקבלים אפילו הנחה ברגע שהם משתמשים בהם ומביאים אותם לבית הקפה, וזה דבר מאוד יפה, וזה באמת עושה איזשהו הבדל בכמות הזבל היומית שמצטברת.
השינוי מתחיל אצלנו.
וזה
בצעדים
נכון.
בצעדים קטנים, צעדים קטנים.
כן.
טוב, אנחנו עוברים מהעניינים המשעשעים והנחמדים של העולם לטרור, למרבה הצער. 35 אזרחים, בעיקר נשים וגם 7 חיילים, נהרגו אתמול בבורקינה פאסו, באחת מן ההתקפות הקשות ביותר שידעה המדינה בשנים האחרונות. נשיאה של בורקינה פאסו הכריז על 2 ימי אבל. הרשויות חושדות שמדובר במחבלים שקשורים לאל-קאידה או לדאש. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
המצב הביטחוני בבורקינה פאסו הולך ומחמיר. אתמול מוקדם בבוקר ביצעו חמושים התקפה כפולה בעיר ארבינדה שבצפון המדינה. 2 קבוצות של מחבלים רכובים על אופנועים תקפו בעת ובעונה אחת. קבוצה אחת תקפה יחידת חיילים, בעוד הקבוצה השנייה יורה לעבר אזרחים. ההתקפה ארכה שעות אחדות. רק כאשר הגיעו מטוסי קרב לסייע להם וירו לעבר המחבלים, הצליחו החיילים להדוף את התוקפים. כאמור, ההתקפה אתמול הייתה חוליה נוספת בהסלמה במצב הביטחוני בבורקינה. האזור שלנו הוא זה הסובל ביותר בסהל. זאת הפעם הרביעית או החמישית שהם, המחבלים, חוזרים לארבינדה. מספר אחד התושבים. לדבריו, התושבים חוששים מאוד לנסוע בדרכים. הוא גם אומר שההתקפות בחודשים האחרונים השביטו את כל אמצעי המחיה שלהם. חיסלו את כל הצון והבקר שלנו, לא גידלנו כלום השנה. בעונה הזאת של 2019 לא גידלנו כלום. לא נשאר כאן כלום, הוא מצר. בורקינה פאסו היא אחת מ5 מדינות הסהל הסובלות בשנים האחרונות מעלייה גוברת של התקפות מצד מחבלים איסלאמיסטיים. המלחמה במאלי אומנם הסתיימה כביכול לפני כמה שנים, אבל מאז הקבוצות האיסלאמיסטיות הקיצוניות מצאו קרי פעילות חדשים. בורקינה פאסו היא אחד מהם. בחודש נובמבר למשל נרשמה התקפה קשה מאוד נגד קורים בבורקינה פאסו.
Notre peuple est endeuillé par des groupes armés terroristes qui multiplient ces derniers temps des actions meurtrières contre nos populations civiles.
העם שלנו שוב הותקף בידי קבוצות מחבלים חמושות אשר מכפילות בזמן האחרון את פעולותיהן הרצחניות נגד האוכלוסייה האזרחית ונגד כוחות הביטחון שלנו, כך הצהיר בנובמבר הנשיא של בורקינה פאסו. על רקע ההסלמה הביטחונית החליטו מדינות הסהל כבר לפני 5 שנים להקים פלטפורמה לשיתוף פעולה צבאי, פלטפורמה הנקראת כוח ה-G5. הכוונה היא למשל להתיר לצבא של מדינה אחת לחצות את הגבול אל תוך מדינה שכנה במרדפים אחרי מחבלים. דוגמה נוספת היא עריכת מבצעים משותפים לצבאות של 2 או 3 מדינות כדי לאתר ולחסל את הקבוצות האיסלאמיסטיות. כמה מבצעים כאלה כבר יצאו להפועל, אבל פלטפורמת ה-G5 עדיין פועלת באיטיות רבה. לצבאות האלה אין כמעט ציוד, והחקלאים אינם מקצועיים. נשיא צרפת אמנואל מקרון הזמין את מנהיגי 5 מדינות הסהל לפסגה בעיר פה בחודש ינואר, כדי לדון מחדש במסגרת של ה-G5 ובתוכנית הפיתוח המסיבית שאמורה ללוות את הפלטפורמה הזאת. כאן רינה בסיסט.
אנחנו לסיפור מרגיז מתאילנד, אנטישמיות או בורות, והפעם בפרסומת של חברת אשראי, סמלים נאצים לצורך קידום עסקי בתאילנד. בשגרירות ישראל מגיבים שם בחומרה, שלום לכתבנו בבנקוק רואי בק.
שלום, ערב טוב.
אז מה קרה?
כן, שוב ושוב, זה קורה חדשות לתקורת, כלומר לא בכל יום, אבל שוב, אותו כמו שמאור כמו שציינת מרגיז, הפעם מדובר בעצם באחד הקניונים הגדולים ביותר בדרום מזרחסיה, סנטרל וורד, הייתה פה ממש שלשום מסיבת מה שנקרא סוף שנה, סוף השנה האזרחית, בחסות של סנטרל וורד וחברת האשראי מאסטרקארד, ובחסות אותה מסיבה עמדו שם שני אנשים, שני דוגמנים שמייצגים את החברה, כאשר הם לבושים במדים נאצים מלאים, כולל סמלים, הם הצביעו במועליה, ואנשים פשוט עברו לשם וחייכו ושמחו, זה הרגיז מאוד 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 את שגרירות ישראל ששוב ושוב מזדעקת ויוצאת בתגובה מאוד נחרצת. השגריר שלנו שם, דוקטור מאיר שלמה, יצא וצייץ בטוויטר ואמר שהוא מאוד מאוד מאוכזב מהתגובה, ממה שקרה מאותו אירוע. זה בהחלט לא מוסיף כבוד, זה מעליב, בהחלט מבזה את זכרם של אותם המיליונים של הקורבנות. אני מציע אגב שנשמע מה שלא לומר בעניין.
אכן, זה לא פעם ראשונה שיש תופעות של שיבוש בסמלים נאצים בתאילנד. בהחלט לא מדובר בתופעה של אנטישמיות בתאילנד, אבל מצד שני בהחלט מדובר בתופעה של בורות, של אנשים שאינם מודעים למשמעויות של סמלים נאצים ומשתמשים בהם כמעט כאקט בידורי. אנחנו מנסים כמובן לבאר את הנגע הזה על ידי חינוך, ובאמת לפני כשבועיים נפגשתי עם שר החינוך התאי שהסכים לשתף איתנו פעולה בהפצת ידע ומידע על כל נושא השואה במערכת החינוך התאילנדית. מדובר בתהליך ארוך, אבל נקווה שהוא באמת ישפר את המצב.
אפשר היה לצפות שהיום הבינלאומי לזכר השואה או דברים מהסוג הזה יצליחו להביא למודעות גם במדינות שלא חוו את מלחמת העולם השנייה כפי שהיהודים חוו באירופה את מה שהתרחש שם, אבל זה לא קורה. למה זה עדיין לא קורה?
כמו שאני ציין, מדובר בתהליך ארוך מאוד. קודם כל ישנו, כמו שציינת, את היום הבינלאומי לזכור השואה בינואר, הוא ירח עוד מעט, ושגרירות ישראל נוטלת בזה חלק מאוד מאוד רציני ואקטיבי, אבל שוב, כמו שאני ציין, זה לא מספיק. תוכנית הלימודים כאן, משרד החינוך כאן, בעצם לא מלמד את כל האספקט של השואה, שמלמדים כאן מלחמת העולם השנייה, ככל הנראה, בוא נגיד, לכל היותר מדברים על הכיבוש היפני בחלקו, שטנה סבלה ממנו. אין עדיין מודעות, אין עדיין חינוך, מדובר במדינות שלא כל כך היו, לא היה להם שום חלק או קשר, ולכן מדובר בתהליך ארוך מאוד, מה שנקרא שינוי מיינדסט, יותר הכנסת תכנים היסטוריים, וזה לוקח זמן, דברים האלה לוקחים זמן, שוב, לא נראה שמדובר כאן, אין פה אנטישמיות מושרשת או שנאת יהודים, פשוט מדובר בבורות לצערנו, ובורות מגיעה לתוצאות כאלה.
רואי בה, כתבנו בדרום מזרח אסיה, בתאילנד. תודה רבה לך.
תודה.
הם בסך הכל רצו לטעום טעמה של חירות, לימים הפך סיפורם לאחד הסיפורים המפתיעים ביותר בסיפורי ניסיונות הבריחה ממזרח גרמניה למערבה. מירי קרימולובסקי עם המלצת סוף השבוע שלנו על הסרט בלון. שלום מירי.
שלום שלום. ואתה יודע, אנחנו מסתכלים היום על העולם, על מה קרה בעשור האחרון, ואני חושבת שהסרט הזה שהולך הרבה אחורה, כן, לשנת 79, מראה שבסך הכל, וזה באמת נוכח מה שקורה בעולם, אנשים בסך הכל רוצים חיים קטנים, שקטים, מאושרים, אבל חירות. חופש זה דבר מאוד חשוב, והסרט הזה שמוקרן כעת ברחבי העולם הוא בעצם סיפור אמיתי. הוא סיפור של שני זוגות עם ילדים קטנים שהחליטו ב-79 חיו באיזשהו אזור בגרמניה ליד הגבול, שהם למרות שיש להם בית משלהם ויש להם עבודה וכביכול הכל יש, אין להם חירות, לא חירות רוחנית, לא חירות מילולית, לא חירות בכלל, והם תופרים מ-1200 מטר של בד, שהם כל פעם בכוונה קונים חתיכות קטנות של בד שאף אחד לא יחשוד שמשהו קורה פה, בונים בלון בשביל לחצות את הגבול לגרמניה החופשית. בוא נשמע קטע.
Was macht ihr da?
Das ist die Überraschung.
Ich dachte, wir gehen zelten.
Das ist doch viel besser als zelten. Damit fliegen wir in den Westen.
Aber was, wenn die Soldaten auf uns schießen?
Wenn wir da sind, dann kriegst du ein echtes BMX-Fahrrad.
Echt?
Versprochen.
אגב, ערן, צריך לומר, וזה דבר מעניין שהרבה אנשים יודעים כאילו את סוף הסיפור, אנחנו לא נעשה ספוילר, אבל מה שמדהים בסרט הזה, שהוא אגב גם סרט יחסית ארוך, שאתה לא מרגיש את הזמן עובר, המתח, וזה סיפור אמיתי, זה הרבה יותר מעניין מאשר מתח ב, אתה יודע, במלחמות בחלל, למרות הכל אתה כל כך במתח, הסרט עשוי בצורה פשוט נפלאה, לדעתי זה באמת, זה הוכתר על ידי הבילד כמותחן הגדול של השנה, ולדעתי זה בהחלט נכון. אתה יודע, אתה רואה שם כל מיני דברים קטנים, הילדים הם ילדים צעירים, איך הילד בגן פתאום, אתה יודע, פולט, כי כמה אפשר להשגיח שילדים לא יגידו כלום, שאבא שלו כל הלילות יושב ליד מכונת התפירה, כן? והגננת אומרת ליד מכונת התפירה מדוע, ומתחילה לחקור, ואנחנו כמובן במתח נוראי. זה מעניין כי הבימאי של הסרט הזה, מיכאל הרביג, הוא היה ילד בתקופה הזאת, והוא דווקא חשב שהיום חשוב לספר את הסיפור הזה, וזה שוב אולי מתקשר למה שאמרנו על העולם שלנו, שלא בהכרח בסין ובעוד כמה מקומות יש עדיין חירות לאנשים, והוא הבין שזה סיפור שחייבים לספר אותו היום לדור הצעיר שכביכול חי בעידן של חיים טובים וחירות וכולי. לחלוטין הסרט המומלץ, מי שלא הולך למסיבות קריסמס וכולי, זה הסרט המומלץ שלי, בלון על אומץ שמצריך מעוף, אנשים שעברו את הגבול בבלון פורח.
מירי קרמולובסקי, תודה.
תודה לך ערן. I'm at a party I don't wanna be at And I don't ever wear a suit and tie yet Wondering if I can sneak out the back Nobody's even looking me in my eyes Then you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah! You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that Don't think I fit in at this party עכשיו לפרט מידע שבטח לא ידעתם, הזמר הבריטי אד שירן רזה יותר. הסיבה היא שהזמר רזה יותר מ-50 פאונד, כ-25 קילוגרמים, וזאת אומר בעקבות שיימינג, בעקבות ביוש שעבר בשל המשקל שלו גם ברשתות החברתיות. הוא אומר שמעולם לא היו לו בעיות בדימוי העצמי, עד שאנשים התחילו להצביע על כך שהוא בעודף משקל, והוא גם אמר שבאלבומו הראשון הוא לא הופיע מכיוון שהוא לא הרגיש נוח עם הגוף שלו.
הוא מספר על סיפור הירידה שלו במשקל בהסקט, והוא טוען שלא מעט אנשים ברשתות החברתיות ובעיתונות העליבו אותו בגלל המשקל שלו. אז כמובן שכולנו נגד שיימינג, כולנו בעד שמירה על המשקל גם ושמירה על הבריאות, זה כמובן אף פעם לא מזיק. אז הנה I Don't Care של שירן וזמר הפופ הקנדי ג'סטין ביבר, שגם הוא יצא בהכרזה דרמטית, הוא מתכוון להשיק שיר חדש בשבוע הבא, נחכה ונראה. עידו סואן, כתבנו בלונדון, הדיאטה הזאת של עד שירן...
כנראה מדבקת.
היא מדבקת, והוא לא היחיד שעשה לא עכשיו היחיד. דיאטת רצח.
גם אדל צולמה ליד עץ חג המולד, כשהיא כולה בלתי ניתנת לזיהוי ממש.
אני לא יודע מה אני חושב על זה, כי חלק מהאופי של הזמרים האלה זה גם הגודל, הנוכחות נכון. שלהם. לאו דווקא את שירן, אבל כן, ודאי אדל...
כן. אדל היא אישה יפהפייה.
אישה יפהפייה, והיא תהיה יפהפייה בין אם היא תהיה רזה או שמנה. זה בכלל לא צריך להיות סיפור, וודאי שאין מקום לשיימינג ברשתות חברתיות.
בשום צורה שהיא.
תודה רבה שבאת אלינו לאולפננו.
תודה לכם, היה לי כיף מאוד.
ועד כאן השעה הבינלאומית. לפני סיום אנחנו נזמין אתכם לחפש את ההסקט שלנו ברשת. השבוע תוכלו למצוא שם את כל סיכומי השנה שלנו בין השנים 2010 ל-2018 בהגשתו של אורן נהרי, וכל זה לקראת היומן לסיכום העשור שישודר כאן ביום שלישי הבא. עד כאן אם כן השעה הבינלאומית, בצוות האורך זאב שניידר, המפיקות סמדר תלובד ואורית שולץ, הטכנאים תמיר צוברי ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר בשתיים בצהריים מרחבת עם רן זינגר, אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. Everyone's got so much to say, oh yeah, yeah. When we walked in, I said I'm sorry. But now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. And you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. No, I don't like nobody. But it's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah. Cause I don't care, don't care. When I'm with my baby, yeah. Oh, yeah. All the bad things disappear. Disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Baby, I'm somebody.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.